עכשיו ב-99.5 מבית רדיו חיפה. על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
בוקר טוב, בוקר שכול עוברדים, סבח כולו ורדו יסמין. הנה אנחנו כאן, מתחילים את התוכנית של על הבוקר, על הסובך. אתם יחד איתי מעד כיוף נטור ברדיו 99.5. בואו נתחיל, תעלו נתחיל.
הכל ניצחנו וככה זה מרגיש לי, ואם את לא חושבת אז למה את קרובה, ולמה את שואלת על כל מה שכתבתי, אם זה בעצם חי בי או סתם שיעבה. ושוב מילים לרגע בורחות לי לאוויר, רגליים עייפות ולב דופק מהיר, ומים נתנשק. האם זה משהו שתזכרי תמיד, או תשכחי כשיתרחקו שפתנו? לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד, מתחבק. האם יהיה חסר עוד משהו להגיד, או שהכל יהיה כל כך בסדר? האם זה לא מה שחיכינו לא תמיד? אחרי הכל נרדמנו, הערב הוא שלנו, עם אור ראשון של בוקר את שוב צריכה לחזור. קמנו ונפלנו, שתקנו ודיברנו את מה שלא אהבנו, השארנו מאחור, ולפעמים עדיין אני לא מרגיש שלם. הכוח בידיים מתחיל להיעלם, וחשבתי נשק. האם זה משהו שאת תזכרי תמיד, או תשכחי כשיתרוך תוספתנו? לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד, ומים נתחבק. האם יהיה חסר עוד משהו להגיד, או שהכל יהיה כל כך בסדר? האם זה לא מה שחיכינו לא תמיד? פתאום אני לבד בחדר, אני שואל כי את זורמת בדמי, ומים נתרסק. וכשאלך ממך האם את תזכרי את כמה שאהבנו כשהגשם התמזג עם הדמעות על הפנים? לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד, ומים מתחבק. האם יהיה חסר עוד משהו להגיד, או שהכל יהיה כל כך בסדר? האם זה לא מה שחיכינו לא תמיד?
לראשונה נערך בחברה הערבית כנס לדיון בתופעת ההיפר-אקטיביות ואי ריכוז אצל ילדים, בהשתתפות רופאים ומומחים ואנשי חינוך. על מה היא התופעה ואיך אפשר לזהות ילד היפר-אקטיבי, נשוחח עם הרופא דוקטור זיאד מחמיד, מנחה הכנס. בוקר טוב לך, סבח אל-חיר.
בוקר טוב, בוקר טוב. סלח בדקה ולקהל החיפאי.
אז ילד היפר-אקטיבי, מה זה אומר בדיוק?
ילד היפראקטיבי הוא, בא, הוא ילד בעל פנומנה, בעל סינדרום רב תכונות, קושי באבחון, זה עניין בעייתי, וקשה לנו להגדיר ולאבחן ADHD ככה לשלוף מהמותן. לכן אנחנו מבינים שה-ADHD, ההיפראקטיביות, היא בעיה רצינית, שצריך להבחין אותה לאט לאט ובמדויק, בשיתוף פעולה בין הרופאים, הפסיכולוגים, הבדיקות העזר, ולפי ההתנהגות ומה שקיים בהתנהגות הילד. וכאן נובע הקושי. לכן אפשר להגדיר שזה פנומנה, זה סינדרום מורכב של מכלול התנהגויות, שנובע מאיזה הפרעה כלשהי, ש... הבולט בזה יתר תנועה וחוסר ריכוז וקושי באדפטציה, קושי בהסתגלות לבית ספר, לעשייה, לבית, להתנהגות. לילד יש אנרגיה גדולה והוא קשה לו להתמקד, הוא מתמקד כמה דקות והוא מגיב לכל לגירויים שנמצאים בשטח, והוא מגיב לכולם ביחד, וזה מפריע לו להתרכז ולייצר הצלחות במשימות מוגדרות.
דוקטור, איך אפשר לזהות את התופעה הזאת? נגיד מורה בכיתה, יש לו את הכלים להצביע על ילד שסובל מהתופעה הזו?
האמת, התופעה מתחילה בגיל 3-4, אבל האבחון של רוב האבחון הוא בגיל 5-6-7 שנים. זאת אומרת, זה לוקח זמן עד שההורים והרופאים והמורים והפסיכולוגים מגיעים לאבחון המדויק. לפי כל המחקרים שדנו בכנס, האבחון הוא בגיל, כמעט בגיל 6-7 שנים. זאת אומרת, הילד בכיתה א', כיתה ב'. ולמה? כי הילד חייב להיות במסגרת בית הספר, בכיתה, וההתנהגות שלו לא מתאימה להתנהגות ילד נורמטיבי, וכאן הסימנים מופיעים, וכאן מתערבת, זאת אומרת, מתחילה ההתערבות של אנשי החינוך,
כן.
ואז הם ממליצים להורים, וההורים מערבים את הרופאים והפסיכולוגים וכלי האבחון, ואז מגיעים להבחנה אחרי תקופה כלשהי. והבירור לפעמים מגיע לשנה אפילו יותר.
הבנתי.
למה? כי בהבחנה המבדלת, יש בהבחנה המבדלת יש לנו כל מיני הבחנות, כמעט כל הפסיכיאטריה. זאת אומרת, ה-ADH הוא בתוך ה-ADH יכולים לבלוט כל סימני הבעיות הפסיכולוגיות והפסיכיאטריות של האדם.
מהן ממדי התופעה בקרב ילדים בחברה הערבית? הבנתי שזה הגיע לאחוז מאוד גבוה.
נכון, יש כמה מחקרים, האמת הם לא מדויקים מהאחוז. אחד המחקרים שנערכו על ידי פרופסור ג'אבר מטייבה ובשיתוף פעולה עם קופת חולים כללית, הגיע ל-25% בערים בתוך העיר, סליחה, 25% בתוך הכפרים, כן. 15% בערים, זאת אומרת יש שונה. אבל האמת שאנחנו הרופאים חושבים לפי מחקרים של משרד הבריאות ולפי מטאנליזה, סיכום של כל המחקרים בכל הקופות, ל-9%, 10%, 8%, משהו כזה. וילדים, אצל הילדים זה כפול 3 פעמים מהבנות.
אוקיי, אצל הבנים זה יותר.
אצל הבנים יותר ב3 פעמים מהבנות. זאת אומרת, אם זה 10% אצל הבנים, אצל הבנות זה מגיע ל3-4%.
איך אתה מסביר את היעדר טיפול מתאים וגם גילוי מאוחר? מה אתה אומר על תרופות וריטלין ספציפית?
האמת, בכנס דנו בשאלות האבחון.
אוקיי.
והגענו למסקנה שכדי להבחן זה לא קל, ולא צריך לשלוף מיד את ההבחנה לכל ילד שהוא פעיל, אקטיבי, ממש לשלוף לו ולהדביק לו את הסינדרום או את המחלה, ולרוץ ולתת כל מיני טיפולים. זאת אומרת, אחד הבעייתיות היא האבחון. לכן צריך להבחין. לאט לאט צריך לעשות את הבדיקות המדויקות, צריך לראיין, צריך לאסוף נתונים. וכאן שיתוף הפעולה בין הנוירולוג והפסיכולוג והמורה וההורים. וכלי העזר. אנחנו היום ידוע שאנחנו משתמשים בכלי עזר כמו מבדקים, מבדק מה שנקרא טובה באנגלית,
כן.
גם זה באנגלית טובה, ויש עוד 36 בעולם, 36 סוגים של מבדקים. המוביל בארץ, בנוסף לטובה, זה בדיקת המוקסו.
כן, מה זה בדיוק הטיפול בשיטת המוקסו?
זה לא טיפול, זה מבדק, זה כלי עזר שיעזור לרופא להבין שהילד אין לו ריכוז, יש לו תגובת יתר, אין לו... זה מין בדיקה, זה מין משחק.
כן, אבחון.
זה מין משחק דיגיטלי על המחשב, שהילד צריך לקבל הוראות ומקבל גירויים, הוא צריך ללחוץ על איזה כפתור כדי להגדיר משהו, ויש סיכום, והתוכנה מסכמת זמן התגובה, האם יש איחור, האם יש בזיזות, האם יש הפרעה מגורים אחרים, והיא יכולה לעזור לנו כדי להגיע למסקנה האם הילד הזה עם ריכוז בעייתי או עם היפראקטיביות. זאת אומרת, זה כלי עזר, ונקרא מוקסו, הוא מוכר במשרד הבריאות, זה טופס 17 עד 20 שקל, אנחנו ממליצים היום להשתמש במוקסו, והכנס נתן המלצה שהמוקסו היא בדיקה מודרנית וכלי עזר טוב. עכשיו ביחד מגיעים למסקנה, ואז הרופא צריך ללכת על הטיפול. היום המומלץ הוא לתת טיפול תרופתי, שזה קבוצת אמפטמינים, מה שהיום ידוע לנו כאריטלין או הקונצרטה או הנגזרות שלו.
ומה אתה חושב על זה?
עכשיו, אני אדבר על זה. עכשיו, בנוסף יש עוד טיפול התנהגותי, יש טיפול במשחק, יש טיפול באומנות, יש טיפול בחיות, והמעקב. וכאן משתתפים ההורים, המורה והרופא והפסיכולוג ביחד. עכשיו, לפי דעתי, אני אישית, מתוך הניסיון הקטן שלי, לפי המלצת הנוירולוגים, המחקרים הצביעו, אם אנחנו מטפלים טיפול תרופתי על ידי ריטלין, הסיכוי שהילד שיגדל ויהפוך לילד נורמטיבי הוא גדול ביותר, ואם לא יקבל ריטלין, הסיכוי שלו להפוך לאנטי-סוציאלי, לבעייתי, להגיע לכלא, להגיע לאלימות, להגיע לעבריינות ולהגיע לסמים, הוא גדול ביותר.
אוקיי.
לכן, יש מחקר שיוכיח שילדים שקיבלו ריטלין, הם גדלו ואחר כך התאזנו, והחיים שלהם המשיכו חיים נורמטיביים. ילדים שלא קיבלו ריטלין, הם פנו לאלכוהול, הם يعني הגיעו לאלכוהול, לנשק, לאלימות, לבתי כלא, כישלון בחיים הרגילים, קשה להם למצוא עבודה, קשה להם לשמור על העבודה, מחליפים עבודה, מחליפים בתי ספר, מחליפים מקומות עבודה, יש להם בעיות עם הבוסים, לא הסתדרו.
הנקודה ברורה, דוקטור.
זאת אומרת, ההמלצה לתת ריטלין מוכחת מחקרית, במחקרים קוהרנטיים, גם עולמיים וגם בישראל, שהתועלת היא גדולה ביותר.
כן, הנקודה ברורה, אתה בעד צריכת ריטלין. אני ממש מודה לך, דוקטור מחמיד.
לא רק אני, גם המומחים המליצו, ונתנו לנו, וגם הוכח שיש כל מיני, כל המיפים האלה וכל ה... כל הדעות הקדומות הלא נכונות, שהריטלין ממכר, שהריטלין ממסטל, שהריטלין גורם לנזקים, התברר שלא. הריטלין הוא תרופה שמשפרת את מאזן הנוירוטרנסמיטרים במוח, זה הדופמין והסרוטונין, והתגובה והתוצאה היא מאוד חיובית לטובת הילד.
טוב, תודה לך, אני ממש מודה לך, דוקטור מחמיד, המשך שבוע מקסים שיהיה לך.
תודה לכם, זה וה-ADHD הוא נושא מאוד מאוד גדול, מאוד זה טוב שהתעניינתם, זה טוב שהאוכלוסייה תדע, וטוב שהמומחים והרופאים יתעסקו בזה. מגיע לילדים שלנו לחיות בשקט וביצירתיות.
אינשאללה, אמן, תודה לך.
אינשאללה, אמן, תודה, תודה לכם.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
כן זה מן פוקק מני ולת כלמני ולת פהמני ולת תנגל לו לבוקרה התתמסכן לי לתומסל לי חגה من الآن פוקק מני ולת כלמני ולת פהמני ולת תנגל לו לבוקרה התתמסכן לי לתומסל לי חגה من الآن مش حلوه وطلعت ملتوده توت 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 ما فضلش بحبك فتفوده لا 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 دي كان كسرت القله كانت غلطه ولا ليها اساس لا احتاج مهل انا زي الفل وحكايتك خلصت وخلاص انتهت وكسرت القله كانت غلطه ولا ليها اساس اوعى تشك اني يجي لي شك او اتاثر او اقول حنيت وادي بلوك على الفيسبوك واسمك انا هعمل له ديليت اوعى تشك اني يجي لي شك او اتاثر او اقول حنيت وادي بلوك على الفيسبوك اسمك انا توتا 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 شطبنا خلاص الحدوتا توتا 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 مش حلوة وطلعت ملتوتا توتا 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 مفضلش في حبك فتفوتا توتا 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 ما بديش بحبك فتفوتك
ממשיכים לדבר בנושא הכנס שנערך שבוע שעבר בנושא תופעת ההיפר-אקטיביות ואי הריכוז אצל הילדים. בוקר טוב לגיא בן צבי, הבעלים של חברת אומיגה 3 בגליל.
בוקר טוב מיד.
אז גיא, בוא תספר לנו מניסיונך האישי עם תרופות פסיכיאטריות, מה הסיפור שלך?
אוקיי, אז הסיפור שלי, אני אסכם 20 שנה בשלוש דקות. יש לי 5 ילדים, אני גר פה בגליל, לא רחוק מחיפה, ואני בעברי איש הייטק, הייתי טייס בחיל אוויר, והייתי איש טכנולוגיה, ומתוך 5 הילדים שלי, הילד האמצעי נולד עם תסמונת טורט. אני לא יודע אם שמעת על זה, אבל דוקטור מחמיד בטוח שמע על תסמונת טורט. זה התחיל בהיפראקטיביות מאוד חמורה בגיל מאוד צעיר, ובסביבות גיל 2-3 התחילו לו התפרצויות זעם. זה הילד תופס ג'ננה ומפרק את הבית, את האחים שלו, את ההורים, את כולם. והיו לנו חיים מאוד קשים במשפחה, המשפחה כמעט התפרקה בגלל הילד האחד הזה. ולקחו אותו לאבחון, לא הייתה לו בעיה של הפרת קשב, להפך הוא היה מתרכז מאוד והיה חכם מאוד, למד לקרוא ולכתוב לפני כיתה א', אבל בסביבות כיתה א' התפרצו לו טיקים. כי התפרצו לו טיקים, לקחו אותו לנוירולוג, הנוירולוג קבע תסמונת טורט ונתן לו תקופה אנטיפסיכוטית שנקראת הלידול. היום הורים שמקשיבים לנו מכירים אולי תרופה דומה שנקראת ריספרדל או זיפרקסה. התרופה הזאת הפכה אותו לזומבי, וזה גם היה בלתי מתקבל על הדעת. היה לנו ילד שהוא או טורטניק קשה, בלי התרופה, או זומבי לגמרי ישן עם התרופה. זה לא היה מקובל עלינו, חיפשנו אלטרנטיבות, ניסינו כל טיפול אלטרנטיבי שהיה התנהגותי ופרחי בח והומאופתיה ודיקור סיני, שום דבר לא עזר עד שאני התיישבתי על האינטרנט, השנה היא 1999, כן, לפני כמעט 20 שנה, ומצאתי פורום תמיכה למשפחות טורט בארצות הברית. אני עולה שם, אני כותב להם, "Hello, my name is Guy, I'm from Israel and I have a son with Tourette syndrome." הם אומרים, "שלום, גיא, מה אתה עושה איתו? אני נותן לו הלידול, תיזהר מהלידול, יהיה לך את הסרט כן הקוקייה בבית עם האנשים הפסיכוטיים האלה, זומבים שהם במוסד." אני אומר, כן, יש לי כבר ילד זומבי בבית, מה אתם מציעים לעשות? אז אומרים לי 3 דברים, וזה מה שאני רוצה שכולכם תרשמו לכם. אמרו לי, תעשה 3 דברים, לא לפי הסדר הבא. תוריד לו סוכר ועמילן מהמזון, תוריד לו מזון מעובד מהמזון, ותוסיף לו אומגה 3. שאלתי איזה, אמרתי, סוכר ועמילן עשה לי היגיון, להוריד מזון מעובד עשה לי היגיון, לא הבנתי למה, אבל היה לי נשמע לי הגיוני, אבל מה זה להזזל אומגה 3?
כן.
אז אמרו לי, יש צמחי מזרעי פשטן ויש משמן דגים. ניסיתי לתת לו זרעי פשטן כמה חודשים, לא עזר כלום. חזרתי להם, אמרו, לא, רק שמן דגים. נתתי לו שמן דגים, ותקשיבי טוב, תוך 3 חודשים הצלחתי לגמול אותו מהתרופה, לא עם הנוירולוג ולא עם הפסיכיאטר, אלא גיא בן צבי בעצמו, ולשים אותו על מינון גבוה מאוד של שמן דגים, אומגה 3, והילד, אני לא רוצה להגיד שתוך 3 חודשים הוא החלים מהטורט, אבל הטורט שלו נחלש כל כך שלא היו לו התפרצויות זעם, והתיקים שלו היו חלשים, ואפשר היה לחיות חיים נורמליים.
אז מה שאתה אומר שיש אלטרנטיבה תזונתית ובכלל לא צריכה תרופות, ואם אנחנו מדברים בכלל על ריטלין לא בא בחשבון.
אז תראי, אני לא אומר בכלל לא תרופות, אבל okay. אני שמעתי מדוקטור מחמיד שבחברה הערבית 25% מהילדים הם לקוחות של חברות התרופות שמייצרות ריטלין וקונצרטה.
כן, וזה המון.
ואני אומר שכשילד נולד, לא יכול להיות שחסר לו ריטלין בגוף. אותו מבחן טוב שהוא דיבר עליו נותן לו ריטלין ובודק איך התפקוד שלו משתפר. וכל ילד שתיתן לו ריטלין, התפקוד שלו ישתפר. גם את ואני, שאנחנו לגמרי נורמליים, ניתן לנו ריטלין, התפקוד ישתפר. אני אומר שמה שחסר בגוף כשהילד נולד, או לא כשהוא נולד, אלא בגיל 6, בגלל התזונה שלו, יש לו עודף סוכר, עודף שומן צמחי, שומן טרנס, ומחסור באומגה 3. והפתרון התזונתי הזה עבד לא רק על הילד שלי, שהיום הוא בריא לגמרי, ולא שאלת מה הוא עושה כיום.
מה הוא עושה?
היום הוא גם טייס בחיל אוויר.
וואו!
וזה היה אחרי שהוא היה טורטניק, ואמרו לי, הוא ייקח תרופות כל החיים, והוא יגמור מאושפז. עכשיו, מאז עוד מאות, יותר ממאות, אלפי משפחות בישראל, עשו את השינוי התזונתי הזה, ירדו מריטלין, ירדו מתרופות פסיכיאטריות יותר קשות. אני מכיר ילדים שמתחילים בגיל 7 ריטלין, ובגיל 14 עם 3 תרופות, ריטלין, ריספרדל וציפרלקס, ואני מכיר באמת מאות רבות של משפחות שהצליחו ללכת בעצה התזונתית הזאת, וזה האלטרנטיבה שאני מציע לאנשים לנסות.
אז גיא, בוא נעזור למאזינים שלנו. איזה צעדים צריך לנקוט? מה לעשות?
להיכנס לאינטרנט,
נו.
לכתוב מחשבון מינונים אומגה 3, בגוגל, מחשבון מינונים אומגה 3, אני לא יודע איך אומרים את זה בערבית.
אוקיי.
את תתרגמי. ולמצוא את ההמלצה שלי גם לתזונה, יש לי המלצות תזונה באינטרנט, באתר של אומגה 3 גליל, וגם המלצות לכמה שמן דגים כדאי לקחת, ולהתחיל את המסע משם. לצערי הרב, אין לי כמעט קשר עם משפחות במגזר הערבי, יש לנו כמה לקוחות פה מהכפרים באזור, חברים, אבל מעט מאוד, והמספר ששמעתי של 25% הוא מזעזע, פשוט מזעזע. אני, עד כמה שאני יודע, בישראל הממוצע הכללי הוא 15%, שזה גם מספר מזעזע. אבל בואו חבר'ה, אתם גרים בחיפה, תתחילו לאכול דגים. דגים וסלט ירקות, במקום...
טוב, אני לא יודעת בים עד כמה דגים נשארו, אתה יודע.
כן, אבל עדיין יש דגים, אפשר להשיג... את יודעת מה, אם אפשר להשיג דגים, אז שמן דגים בקפסולות, גם טוב. גם את זה אפשר להשיג בחיפה. אז זאת ההמלצה שלי, אני לא יודע עוד כמה זמן יש לנו, אבל
אין לנו.
זה עובד. עכשיו, אני אומר שאם ההורה רוצה לתת לילד ריטלין, ואם הילד טוב לו מריטלין, אין לי שום בעיה. אבל אם ההורה מאוחזב מהתופעות לוואי, כי הילד התחיל לקחת ריטלין והתפרצו לו טיקים, והתפרצויות זעם, שזה תופעות לוואי נפוצות, ואם ההורה אומר, אני לא רוצה לנסות, או שניסיתי וזה לא טוב לילד שלי,
כן.
שידע שחוץ מטיפול התנהגותי, וחוץ מעונשים לילד, אפשר גם לנסות טיפול תזונתי. זה המסר שלי.
צודק, אז לא צריך להיכנס לפניקה, יש אלטרנטיבה. תודה לך, גיא בן צבי, הבעלים של חברת אומיגה 3 בגליל, תודה.
שלום, שלום.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
شوفوا ما اجمله بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحه شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحه حبيبي بالقلب صاير
בעוד כשבוע יתחיל חודש רמדאן המבורך, שהר רמדאן אל-מובארק אצל אחינו המוסלמים. חודש שכל כך מיוחד, שצמים כדי לחפר על חטאים. והאווירה היא קצת שונה. יש אנשים שלקחו את הנושא קצת כמה צעדים קדימה, והנה קונצפט חדש, סיורים בתוך היישוב אום אל-פחם. בוקר טוב לשירין מחאג'ני, מדריכת סיורים בוואדי עארה והעיר אום אל-פחם. סבח אל-חיר.
בוקר טוב, סבח אל-חיר.
אז שירין, ספרי לי מאיפה הרעיון להיכנס ליישוב ערבי, חודש רמדאן שלם.
קודם כל את הרעיון הזה התחיל ביוזמה של תושבים מתוך ואדי ערה, במיוחד שני אנשים מיוחדים, אחת מקציר קוראים לה טל רז והשני מוחמד רבח אגבריה מאום אל-פחם, שבאו ורצו לשנות את התדמית של אזור ואדי ערה דרך התיירות, ובאו ואמרו, חשבו על משהו מסוים. זה התחיל ככה כמה שבועות לפני תחילת הרמדאן, הייתה תקופה של רמדאן, ואמרו אנחנו רוצים לפרסם טיולים לקהל הרחב, במיוחד היהודים כמובן, לבוא לתוך יישוב ערבי, ואנחנו רוצים שיבואו אצלנו בלילה. הכוונה לילות רמדאן, הם מתחילים מארבע אחר הצהריים עד אמצע הלילה. הם פרסמו שלושה טיולים, מתוך השלושה טיולים האלה יצאו שבעה טיולים, אז זה תפס. ואחר כך הם אמרו יאללה, אנחנו גם רוצים להביא אנשים גם ביום, ולאט לאט המיזם הזה כמובן התחיל לפני 12 שנים וזה ממשיך עד היום.
אז תגידי, מה אנחנו נראה? איזה אווירה תהיה בערבי רמדאן?
אווירה חגיגית, תרבותית, חברתית. אנחנו מטיילים עם האנשים, לוקחים אותם ממקום למקום, אם זה ביקור בתוך מסגד שהם חווים את הדת, את מנהגי האסלאם, את עמודי האסלאם, מה זה רמדאן בכלל, הם לא יודעים, הם יודעים.
אז בואי ספרי לנו גם אנחנו על מה זה רמדאן.
רמדאן זה חודש של, קודם כל זה חודש שהוא אחד מחמשת עמודי האסלאם, הוא חודש חובה למוסלמים, חודש הצום, וגם שהוא בא פעם אחת בשנה. כל שנה הוא מקדים 10 או 11 ימים לפי התאריך ההיג'רי, כי החודשים ההיג'רים הם קצרים מהחודשים הנוצרים ביום או יום וחצי. אז תמיד החודשים ההיג'רים הם בני 29 ימים או 30 ימים, שאנחנו לא יודעים מראש, זה לפי הירח, לכן אנחנו לא יודעים את התאריך המדויק של רמדאן, של תחילת הרמדאן. זה יהיה או ב-16 או ב-17, אנחנו צריכים לראות את הירח, לא אני כמובן, אלא יש אנשים מוסמכים שהם השייכים המוסמכים, במיוחד בארץ סעודיה, רואים את הירח גם במדינות ערב, גם בירדן, גם במצרים, ומכריזים שמתחיל הרמדאן בכל העולם המוסלמי.
אוקיי, ושירין, מי שלא צם, מה עושה?
קודם כל, לא כולם צמים, יש אנשים שלא צמים, אבל תמיד גם שואלים אותי בטיולים, כן. כמה אחוז אנשים שלא צמים? אני לא יודעת ואף אחד לא יודע, כי אין, קודם כל מי שלא צם הוא לא מכריז את זה בציבור, הוא לא יצא החוצה ומתחיל לאכול, אלא הוא בתוך הבית מסתתר, אוכל בבית, אף אחד לא יודע אם הוא צם או לא צם, גם אי אפשר לעשות סטטיסטיקה, כן. על זה יש אנשים שהם לא רוצים לצום, זה אחד. יש אנשים שהם חולים ואסור להם לצום בגלל הבריאות שלהם, כמו מחלות סרטן, סכרת וכל מיני מחלות קשות, שהם לא יכולים לצום לא ברמדאן ולא אחרי רמדאן, כי מי שלא צם ברמדאן מסיבה כלשהי, אם הוא חולה במחלות קלות, בוא נגיד ככה, אז הוא חייב להשלים את הימים האלה אחרי רמדאן. אבל מחלות קשות הוא לא יכול להשלים, כי קשה לו גם ברמדאן ואחרי רמדאן, אז הוא חייב לשלם כופר, כפרה בערבית, על כל יום שהוא לא צם אותו.
כמה הוא משלם? מעניין אותי לשמוע.
משלם על יום אחד, זה מנת אוכל לבן אדם, שזה עולה 15 שקל, להכפיל אותם או ב-29 ימים או ב-30 יום, תלוי מה, כאילו, מתי מסתיים החודש.
כן.
כי מראש אנחנו לא יודעים אם זה 29 או 30.
אז מה הולך בחודש רמדאן? הכל מתהפך, אפילו סדר היום והלילה גם, נכון?
נכון, קודם כל הימים הופכים ללילות והלילות הופכים לימים.
יפה.
ואנחנו כאילו החיים שלנו זה אחרי 4, אחרי 5.
וואו.
אחר הצהריים, ואנשים יוצאים לרחוב, עושים את ההכנות לקראת שבירת הצום, קונים כל מיני דברים, ודווקא מעדיפים לקנות את הדברים החמים, לא ממש להביא מהבוקר ולחכות, גם אין משהו בבוקר, כאילו גם המסעדות סגורות, גם הכל סגור. רק אחרי 4, אז החיים מתחילים ככה, והרחוב מתחיל להיות תוסס גם בהכנות, אנשים שיוצאים, אנחנו רואים הרבה תנועה בכבישים,
כן.
וכל אחד רוצה לקנות מה שחסר לו לאותו
אז
יום.
אז תגידי, יש מאכלים מיוחדים כאלה?
יש קודם כל המאכלים המיוחדים לרמדאן, כאילו אין דבר ספציפי שאנחנו עושים אותו רק ברמדאן ושאר השנה לא.
אוקיי.
Okay. חוץ מהממתקים כמובן, אבל למשל המקלובה זה אוכל אופייני שמבשלים אותו באמת ברמדאן, למשל אצלי במשפחה חייבים ביום הראשון של רמדאן מקלובה.
וואו.
אז כאילו זה מנהג כזה, זה לא לפי הדת, זה מנהג, אנשים ככה חושבים, וזה גם אוכל מאוד מאוד טעים, ואנחנו גם עושים לקבוצות שלנו שמגיעות לטייל בסיורים האלה של לילות רמדאן, אנחנו גם נותנים להם לאכול את המאכלים שאנחנו אוכלים, זה לא טעימות אלא מאכלים, כאילו ארוחה שלמה של אוכל כזה, אבל יש קינוח שהוא מיוחד לחודש הרמדאן, שהוא הקטייף. קטייף,
אי אפשר בלי קטייף, אי אפשר.
יום יום זה קטייף, וגם בטיולים אנחנו מראים לאנשים, לוקחים אותם לדוכן של קטייף, איך מכינים את זה, ואיך אנשים באים וקונים, וזה ממתק מיוחד שהוא יום יום ברמדאן. אז קטייף זה מפורסם.
אז שריני, אני חייבת לשאול אותך, עם גל האלימות ומקרי הירי שאנחנו שומעים עליהם באום אל-פחם ווואדי ערה, זה לא מפחיד קצת להסתובב שם?
קודם כל, הדברים הם, בוא נגיד, בשליטה, אוקיי? אנחנו כקבוצה יהודיה שמגיעה לאום אל-פחם או לאזור ואדי ערה, בחיים לא קרה כלום, ואנחנו מסתובבים חופשי. מה שקורה שם זה בין משפחות. זה לא קשור אלינו בכלל, אנחנו בצד, זה לא מפריע לנו. זה בין משפחות, ובתקופה האחרונה גם אחרי השיירה שהייתה גם בירושלים, וגם שגם ועדות פיוס, זה סולחה, שעושים שם באום אל-פחם, רוצים להרגיע את המצב, וגם לעשות פיוס בין המשפחות, כבר עשו. לפני כמה ימים עשו פיוס בין המשפחות
שכבר
היו מעורבות. אין מה לפחד. דווקא אום אל-פחם מביאה כל שנה אלפי מטיילים לאורך כל השנה. למשל, לסטטיסטיקה ככה לגבי רמדאן שעבר, 2017, היו בוואדי ערה, טיילו בוואדי ערה 900 אנשים, רק בחודש אחד. שרק בחודש הרמדאן, אני מדברת רק על חודש אחד.
וואו.
לא על כל השנה. 900 אנשים נכנסו לוואדי ערה, כי היו סקרנים לדעת מה זה הרמדאן, מה אתם עושים, איזה דברים שונים בתוך הרמדאן. אז הגיעו, וכבר יש לנו גם נרשמים עכשיו.
את לא צריכה לספר לי, כי אני גילוי נאות, אני מסתובבת חופשי באום אל-פחם, ואני נהנית להגיע אליכם ולהתארח אצלכם. אז איך בדיוק מגיעים, מי שרוצה, מי שמאזין, רוצה להגיע לסיורים שלכם, מה, איך צריך, למי להתקשר?
כן, אנחנו פרסמנו את הטיולים שלנו, את טיולי הרשמה לקהל הרחב, באתר דרכים שלובות. להיכנס לאתר, שם יש קישור ללילות רמדאן 2018 עם כל היישובים הערבים. זה לא רק ואדי ערה, כאילו אום אל-פחם, כפר קרע, באקה אל-גרבייה, יש גם דרום המשולש, זה קלנסווה, טייבה, טירה, כפר קאסם, ג'לג'וליה, וגם באזור של הגליל, שפרעם, סכנין. אז יש את כל היישובים, עם כל התאריכים, עם המחירים, עם כל המידע שם בתוך האתר, להיכנס לתוך האתר, להירשם, וגם לפייסבוק שלנו, של דרכים שלובות, אפשר למצוא את כל המידע, יש גם כתובת אימייל, אפשר לשלוח מייל ולהתעדכן.
תודה רבה, שירין מחאג'ני, שיהיה רמדאן מובארק ואפטרן שהיין.
תודה רבה.
May I do you for two?
انا ببعدك مش انا يا عمري يا روحي انا تحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكن وحدي غيرك تسكن
انا ببعدك مش انا يا عمري
يا روحي انا يحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكن والليل بدنا نولع وحدي بدنا نولع يا ليل ترمالي
اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلي كل لحظة بعمري إلي اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلي والليل بدنا نولعه وحدي بدنا نودعه يا ليل كرمالي حلا دقت قلبي كملا انت اجمل مرا بحياتي بقابلها بحياتي بقابلها انت يا اجمل مرا بحياتي بقابلها بحياتي بقابلها الليل بدنا نولع وحدي بدنا نودع يا ليل كرمالي
השבוע פורסימה כתבה באתר פורטל הכרמל על רשד אבו סלח, צעיר דרוזי בן 31 מכפר בית ג'אן, סטודנט לתואר ראשון במערכות מידע במכללת צפת, במסלול שמשלב עבודה עם לימודי הייטק. חשב באופן יצירתי ורצה לעשות מהפכה דיגיטלית הראשונה מסוגה בכפרו. ניצל הזדמנות שמרבית התושבים מחזיקים בסמארטפונים, טלפונים חכמים, ופיתח אפליקציה שתשרת אותם. בוקר טוב, סבח אל חיר רשד.
בוקר טוב נעד.
אז ספר לי קצת על האפליקציה שפיתחת.
אז ככה, בשנים האחרונות יש נטייה של הצעירים הדרוזים שהולכים יותר לכיוון התוכנה והפיתוח. והרעיון היה זה להפוך רעיון למין מוצר מוגמר שיכול לעזור לאנשים אצלנו בכפר. במקרה שלי זה בית ג'אן, אני פיתחתי אפליקציה יישובית, מין מערכת מידע קהילתית שמנגישה שירותים חיוניים לתושבים, והיא כבר נמצאת בחנויות של גוגל ואפל.
ברכות, מברוק.
תודה רבה מעד.
אז בטח הרעיון הגיע מהתנסות האישית שלך עם מערכות המידע והשונות. איך החלטת שזהו צריך פתרון קל וזריז לתושבים?
תקשיבי, איזה יום אחד הייתי בדרך הביתה מהמכללה, ובאמת רציתי לעשות איזה הזמנה של אוכל עד שאני מגיע, והיה לי קצת קשה, הייתי צריך להיכנס לפייסבוק, לחפש מידע על המקום שאני רוצה להזמין, מתי זה פתוח, מתי...
צודק, אי אפשר
עם אוכל. כן, זה בעיה. אז אמרתי, אני אחשוב על איזשהו רעיון, על מין אפליקציה שאני יכול לפתח בעצמי, שכל המידע יהיה זמין בקליק. עכשיו, האפליקציה הזאת, מה שחשוב, שהיא נותנת שירותים גם לתושבים וגם לתיירים.
וואו,
חשבתי
יפה.
חשבתי על עצמי בתור תייר עכשיו, שאני מגיע לבית ג'אן, ואני סתם דוגמה רוצה כספומט, נגמר הכסף, אני צריך כספומט. אז באפליקציה יש שירותים של כספומטים, שדרך ווז, שלוקח את אותו תייר לנקודה שיש בה כספומט, והוא יכול למשוך כסף. או סתם דוגמה משלוחי אוכל.
יפה.
כל מיני שירותים. עכשיו זה היה הרעיון, והתחלתי לעבוד על זה לפני 3 חודשים. אספתי קצת חומר ומידע מאנשים, גם מתיירים שהיו אצלנו בכפר, מה הדברים באמת שאכפת להם וחשוב להם שיהיו בהישג יד כל הזמן, והתחלתי לקדם את זה, והגעתי להם שהגעת עכשיו.
אז מבחינה יצירתית, כל אחד יכול לעשות אפליקציה היום?
כל אחד יכול לעשות אפליקציה, זה לא קשה וזה לא... בכלל זה לא, איך שאומרים, בלתי אפשרי. כן אפשרי, זה צריך רק 3 דברים. להאמין, לעבוד באמת ולתת מהזמן שלנו לפיתוח, והכי חשוב זה גם ליזום, ליזום.
יפה. איך קיבלו בכפר שלך את הרעיון, והאם זכית לתמיכה ועידוד מכל התושבים?
כן, תקשיב, אצלנו בכפר, איך שאני מקבל פידבקים, זה ממש מעודד. קיבלתי פידבקים ממש טובים מהאנשים בכפר, מהתושבים, מחברים, זה מעודד. הכל זה, איך שאומרים, זה משרת אותם בסוף.
יפה.
את מבינה?
כן.
זה משרת אותם. ומה שחשוב, שהם מבינים את העניין, הם רוצים שיתקדמו. זה נותן להם את הכל בהישג יד. גם דוגמה החתונות, זמני חתונות בכפר.
אוקיי.
זה דברים שהיינו צריכים, מי שרוצה לבדוק אם יש חתונה או לא, מי יש חתונות השבוע, הייתי צריך לגשת לטלוויזיה, להיכנס לתחנת הגבלים של הכפר, ואז לחכות עד שזה יבוא התור במצגת.
אז זה מופיע גם כבר באפליקציה?
כן, הכל בהישג יד.
מה?
ממש... ממש, ממש מקבלים את זה בצורה מאוד יפה.
מהו החזון הדיגיטלי שלך שאתה רוצה להגשים אותו? חלום שאתה רוצה להגשים אותו?
החלום שלי, קודם כל, זה להטמיע את המערכת הזו לכל הכפרים הדרוזיים, ולחשוף אותם בארץ ובעולם. לשים את כל הכפרים, איך שאומרים, על המפה של הדיגיטל העולמי. אני חושב שהדבר הזה יביא לסגשוג כלכלי, חשיפה תיירותית, וגם מערכת ניהול ידע אחידה לכל התושבים והמבקרים. למה זה ככה? שמדברים באותה שפה, יש שפה אחידה, אז כולם מבינים אחד את השני. אני חושב שזה מאוד חשוב. והדבר השני, חזון שלי גם שזה יפתח את הדרך ויפרוץ את הדרך לעוד הצעירים מהעידה.
זה נכון?
ליזום ולקחת יוזמה, כן לפתח ולחשוב איך להפוך רעיון למוצר. מוצר שכן ישרת את הקהילה, יעשה מין שינוי, ישרת את האנשים. זה מאוד חשוב.
תודה לך רשד, עלה ותצליח אינשאללה, ואני גם דרכך מעודדת עוד נערים וצעירים שלנו שכן ירבו כמוך, מחכים לרעיונות ופתוחים דיגיטליים שלך, דיר בלק.
תודה, תודה מאוד. קודם כל איך שאומרים, זו רק ההתחלה.
יפה.
זו רק ההתחלה.
בהצלחה, תודה לך.
תודה, תודה מאוד, תודה לכם. על הסובר, עם מי עד כיוף נטור.
חברים, אסדקאי, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה ורציתי לשתף אתכם במשפט שאהבתי. לא תתوقع شيئا ولا تنتظر شيئا فاجمل الاشياء تلك التي تاتي صدفه. אל תצפה לשום דבר ואל תחכה, כי הדברים הכי יפים אלה שמגיעים בספונטניות. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה ענקית לגיא המודעי, שוקרן אפנדם. אני הייתי יחד איתכם מעד כיוף נטור, מני כל الحب الى اللقاء, ממני באהבה, להתראות.
אני ואת, אני חושב על עתיד, ואז שנפגשנו ידעתי איתך לתמיד. אני זכיתי בלוטו, איתך אי אפשר להפסיד. אני ואת, את כזאת שאוהבת שמיים, הפרסום לא עושה לך עיניים, כסף הוא בא והולך, את אומרת תמיד. את אוהבת אותי אמיתי, לא על במה, במיטה קניתי. אני שר לך, את מוחאת לי כפיים. זה רק מתגבר, איך כל יום שעובר מאוהב בך יותר ויותר. לא אמרתי מספיק והזמן לא, הוא לא משקר, ובא לי לצעוק לך את כל העולם. ובלילה כשאת לא איתי איך הלב לא נרדם, בימים שנלחמתי לבד את ניצחת את כולם עם השקט שלך. אני חושב על דרכים, איך שלי נפגשה בשלך ונשארנו שנים, ותודה לבורא על זה שנשארנו שפויים. אני ואת, אני צוחק כי זאת את, את כאן את יושבת מולי ולא יודעת. אני כותב לך מילים שאולי הפכו לשירים שישארו לשנים. ואת כזאת שאוהבת עיניים, עם הלב את תקני את השמיים, כסף הוא בא והולך את אומרת תמיד. את אוהבת אותי אמיתי, לא על במה, במיטה קניתי. אני שר לך, את מוחאת לי כפיים. זה רק מתגבר, איך כל יום שעובר מאוהב בך יותר ויותר. לא אמרתי מספיק והזמן לא, הוא לא משקר, ובא לי לצעוק לך את כל העולם. כשאת לא איתי איך הלב לא נרדם, בימים שנלחמתי לבד את ניצחת את כולם עם השקט שלך.